אמרנו את הברית וזה כל העניינים. טוב, המשנה האחרונה בדף צדיק תת עמוד ב', שם הגענו, נכון?
כן.
אומרת המשנה. במשנה הקודמת דיברנו על אלמנה שמחה מנכסי בעלה במחיר מוטה, אז אמרנו אפילו תעתה דינר מחה מאה שדה ששווה 101 ב-100, הרי מכרה בטל. עכשיו, מה קורה אם בדין מחו נכסים וטעו במחיר? אז יש רוצים להגיד שמדברים כאן במטלטלים, כי בעצם בקרקעות אין הונאה. אתמול דיברנו בשיעור כאן על זה, כן? אבל יש רוצים להגיד, ומה המטלטלין, כן? מדברים כאן על המטלטלין. יש רוצים להגיד לא, שבאמת מדברים כאן על קרקעות, למרות שאין הונאה, אבל...
עד חצי.
לפי השיטות שזה חצי, אז ודאי. לפי הרמב"ן שאומר עד חצי, אז אולי זה בצורה כזאת. על כל פנים, שום הדיינים, כן? שום הדיינים, כי הרי ידוע שלבית דין יש כוח למכור נכסים שירשו יתומים, לפרוע חובות שאבא שלהם השאיר, שהרי זה משובט, אז אפשר לקחת, בית דין יורדים לנכסי תמיד החייב. אם כן, שום הדיינים שפיחתו שטות, הם מכרו נכס לפי הערכה, עשו הערכה ופיחתו שטות או תירו שטות, הוסיפו שטות, מכרם בטל, המכר שלהם בטל. אז אם כן, באמת אני רואה שמאירים כאן, משמע, המשנה לא מציינת איזה נכסים, משמע אפילו במכירת קרקעות שבדרך כלל טעות במכירה המונעה, לא מבטל את מכירתן, כן? אז לגבי שליח שמחר נכסים במחיר מוטה, למדנו למעלה אפילו תרטרנה מבטלת המחירה, למרות שקרקעות אין לנו עניין שלמדנו אתמול, שבקרקעות הרי אין הונאה, אבל שליח אין זה, רק לבעלים יש את הדין הזה שאין הונאה לקרקעות. שליח יכול להגיד לו הבעל הבית לתיקון יש דרתיך ולא לעבותי, כן? רק לעשות תיקון. ולא לקלקל. גם במקרה של המשנה, בידים פועלים כשלוחי היתומים למכור את נכסיהם, והיה ראוי שמכירתם תתבטל אפילו טעות כלשהי, וגם בקרקעות. אבל כדי לחזק, ככה אומר המאירי, שכדי לחזק את מעמד בידין, אמרו נותנים להם טווח יותר ארוך מאדם רגיל, במקום כלשהו עד שטות. זה היה היסוד של כל... כן. למרות שבדרך כלל בשטות אנחנו מחזירים את ה... למעשה מחזירים את ההונאה והמחיר קיים, כן? אז, אבל כאן נתנו ברגע שיש שטות, אז בטל ההוראה, בגלל היתומים, פלוס היתומים. כן, נחזור למשנה. שום היתומים, הערכה שהיתומים, שלום, דף קוף, הערכה שהדיינים מכרו נכס לפי הערכה שהם עשו, יש להם, או שהם מומחים או שיש להם מומחים של בית דין שפיחתו שטות, מכרו בהפסד פחות מהמחיר או הוסיפו שטות, מכרם בטל. רבן שמעון גמליאל אומר, מכרם קיים. למה? הוא אומר, אם כן, שאם אתה תגיד שהמחירה בטלה, מה כוח בית דין, יפה. אז אם כן, אתה פוגם בסמכות של בית דין, כן? גם לדעתו צריך להיות איזה גבול. אם כן, אתה פוגם במקרה, צריך לתת כוח לבית דין, אז גם אם הם טעו, אנחנו מקבלים את טעותם. המשנה מגבילה את הדין הזה, אבל אם עשו איגרת ביקורת ביניהם, רש"י אומר איגרת ביקורת, הכרזה, הכרזה. בית הדין עושים הכרזה, כמו שנראה בגמרא, מה זה בדיוק הזמן של הכרזה, ואיך עושים את זה. אבל רש"י אומר כבר, בית דין עושים הכרזה, כדי שהמחיר יהיה כמה שיותר גבוה, נקרא לזה היום בלשוננו מכרז, ולשון ביקורת שמבקרים אותה בני אדם על ידי הכרזה, הם באים לראות, שומעים את ההכרזה של בית דין, אז כמה שיותר אנשים יודעים, יותר יודעים את ה... יש תחרות ויש... אפשר להשיג את המחיר הכי גבוה, היצע מול ביקוש כידוע. טוב, ראינו כבר את המשנה. ראינו כבר את המשנה. כן. אומרת הגמרא, אבל אם עשו איגרת ביקורת, אומרת הגמרא, מה ראינו במשנה? יש הבדל בין אלמנה ל... אבל אם עשו איגרת ביקורת ביניהם, אפילו מכרו שווה מנה ב-200 או שווה 200 במנה, הכל מודים שהמחיר שמכרם באמת קיים. כולם מודים במקרה כזה, ולמה? מפני שבית דין הכריזו, אז השיגו, לא רואים כאן טעות, כי הם עשו את כל הנדרש, עשו שומה ועשו הכרזה, כן? וגם מצד הלוקח יכול היה לבדוק את טיב הנכס, כי הרי הדברים עברו תהליכים, כן? אז ראינו במשנה הבדל בין בית דין שטעו לבין אלמנה שטעתה. אלמנה אפילו טעתה במשהו, ראינו בדפים הקודמים שם המחירה בטלה. בית דין אנחנו רואים נותנים להם שטות, ובבית דין יש מחלוקת לפי רבן גמליאל, אם כן אין מה כוח בית דין יפה. באלמנה זה ברור, היא טעתה, לקחה מהנכסים של היתומים בשביל מזונות או בשביל כתובה למאן דאמר שאפשר, וטעו, אמרנו המקח שלהם בטל, סליחה, המקח של האישה בטל, מדוע? כי אפילו במשהו, עוד מעט נראה את הסברות קצת, אבל בית דין שטעו ראינו שמחלוקת, אבל אפילו לדעת חכמים זה שטות. היא באה אליו, מה הדין שליח? שליח, יש מחלוקת בין רש"י ותוספות בשלב הראשון, מה זה השליח? רש"י אומר שליח שנשלח לקרקעות, תוספות רוצה להגיד בתחילת הסברה זה שליח בית דין. נלך לפי רש"י, שליח שמחר נכסים, שלחו אותו למכור קרקע, והוא טעה במחירים, כמן, מה המעמד שלו? האם כאלמנה שאפילו טעות כלשהו מבטלים את המתח, או כמו בית דין שיש להם זכות עד שטות, או לפי רבן גמליאל כוח בית דין יפה. אז נראה כאן מחלוקת. הביאה הגמרא מחלוקת. עברנו כאן לדף קוף. רבה אמר רב נחמן, שליח כדיינים. עוד מעט הגמרא תגיד את הסברות. אז אם כן, מה הדין? לפי חכמים, אז עד שטות לא בטל המקח. ואילו רב שמואל בר ביסנא אמר בשם רב נחמן, כלומר יש מחלוקת בדברי רב נחמן. רב אמר כמו דיינים, זאת אומרת יש מרחב של טעות עד שטות. ואילו שמואל בר ביסנא אמר שרב נחמן דינו כאלמנה, אפילו טעות כלשהו בטל המקח. סברות, רב אמר רב נחמן שליח כדיינים, מה דיינים לאו לדידו? מה מאפיין את הדיינים? הם לא עושים עסקה לעצמם. אין להם נגיעות. כשאדם עושה עסקה לעצמו, יש לו נגיעות. הדיינים משמשים כמבצעים עבור אחרים. גם המאפיין את השליח, גם כן לאו לדידי, הוא לא מוכר לצורך עצמו, אין לו נגיעה, כן? בשני המקרים, האדם שהמחירה נושאת על ידי אדם שלא עשוי להפיק תועלת אישית מהמחירה עצמה, למרות שזה לא מוחלט, כי אם הוא משיג מחיר טוב, מפצים אותו, מעריכים אותו, אבל באופן כללי, במעגל הראשון, אין לו נגיעה. בית דין עושים את טובת הציבור, השליח עושה לטובת המשלח, אז מצד אחד הוא דומה לבית דין. מה דיינים לאו לדידו, הם לא עושים לעצמם, אף שליח נמי לאו לדידי. להפוקי אלמנה דלדידה, למה אצל אלמנה אפילו טעות כלשהו? כי הרי היא מוכרת לצורך עצמה, או לצורך הכתובה, או לצורך המזונות. אז לכן, יש לחשוש בנגיעה של השם התוזיל את המחיר בכוונה, ולגבות, כדי לגבות את תלובתה. לכן אמרו חכמים שאצל אלמנה אנחנו מחמירים. אבל שליח שהוא כמו בית דין, היינו, שהוא לא בשביל עצמו, אנחנו נותנים טווח רגיל, כן? עד שטות. אומרת הגמרא, כן, אם זה שליח בית דין כמו שתוספות, כן, אומר זה יותר פשוט בסברה. עכשיו, למה רב שמואל בר ביסנא אומר שם רב נחמן כאלמנה? מה אלמנה יחידה? כמו אלמנה היא למעשה פועלת כאדם יחיד, לא כצוות, אף שליח יחיד, גם השליח עובד כצוות, כאדם יחיד, אז הוא דומה לאלמנה, לפוקי בית דין דרבים נינו, כן? רק לציבור יש תמיד כוח יותר מאשר יחידה, גם בטעות. אז אם כן, כי הציבור, כיוון שזה ציבור, הטעות פחות מצויה, אז שם אנחנו יכולים לתת חבל ארוך. מה שאין כן יחיד שמוכר נכסים, שהם לא שלו, בין אלמנה ולענייננו גם השליח, אז אנחנו אפילו טעות קטנה מבטלת את המקח. כן? בסדר.
חוזרים לדף של אתמול.
למה? אולי זה בעצם כדי לחזק את כוח בית דין. והלכתה. פסק הלכה, שליח כאלמנה. לכן, אפילו טעה כלשהו, הרי למעשה המקח בטל. במילים אחרות, כמו רב שמואל בר מצנה שאמר בשם רב נחמן. שואלת הגמרא, ומה ישנה מאה? מה זה שונה מהד אתנן? למדנו משנה, מסכת תרומות. האומר לשלוחו. אנחנו כאן יודעים שנלמד שליחות, אדם יכול לשלוח שליח, והשליח יכול לתרום בשביל המשלח. איפה לומדים? אתם גם אתם, לרבות שלוחכם. עכשיו, אם השליח הלך, אומר, רגע, הרי יש שלוש מידות שנתנו חכמים. מדין תורה, חיטה אחת פותרת את כל הקרי. אומרת, התורה לא נתנה שיעור, אבל חכמים קבעו שיעור. עין יפה, אחד משישים, זה כאחוז וחצי. עין רע, אחד עין יפה, זה עין רע. עין יפה, 1/40, 2.5%. עין בינונית, זה 1/50. וסימנך, תרומה, נוטריקון שתרומה, 3/100. זה העמידה בינונית. עכשיו, השליח, אם הוא יודע מה נוהג בעל הבית, הוא יעשה בדיוק. או בעל הבית אמר לו, אתה נותן כר וככה, זה מה שהוא עושה. אבל בבית לא אמר לו, הוא הגיע לשדה כדי לתרום, והוא לא יודע. אז אנחנו אומרים, לך לפי הממוצע. כי אם בעל הבית לא, מה הסברה? אם בעל הבית לא אמר לו, כנראה הוא אומר, תעשה איך שאתה מבין, או במילים אחרות, תעשה את הממוצע. אחרת הוא היה אומר לו, זה הדין. אז שם אמרנו, דתנן, למדנו משנה במסכת תרומות. מה כתוב שם? אומרת הגמרא, אומר לשלוחות צא ותרום, תורם כדעת בעל הבית. ואם אינו יודע דעתו של בעל הבית, תורם בבינונית, תורם בבינונית, מעניין, במידה של בינונית, שזה 1/50, פיחת 10, או הוסיף 10, תרומתו תרומה, מעניין, הראשונים, הריבן אומר שאפשר לפרש את זה פיחת, או הוסיף בשני מובנים, ללוקח ולקונה, אפשר להגיד פיחת, על ידי שתרם פחות, או פיחת על ידי שתרם, במקום אחד מ-40, אחד מ-30, כן? אז אם כן, פיחה את 10, מהבינונית, כן, הוא צריך לתרום 50, 1/50 אם הוא לא יודע. פיחה את עין ושתרם 1/40, בעצם הוא הגדיל את הסכום של התרומה, או הוסיף 10, 1/60 הוא פיחה מהתרומה, תרומתו תרומה, גם אם אחר כך מתברר שרגילותו של בעל הבית היא בבינונית ב-1/50. אז מה רואים? שמעשה השליח קיים למרות שהוא טעה כאן טעות יותר ממשהו, כן? ולא פעל כדעת המשלח שלו. אז למה לא נאמר כך גם במקרה שלנו? שמחירת השליח תהיה קיימת גם אם הוא טעה טעות כללית, ולא כמו שאמרת שכאלמנה שטעות כלשהו כבר מבטל.
אבל אין דעת בעל הבית כאן.
מה?
לא יודע מה.
אבל היא לא יודע, אז קבעו שהוא צריך לתת 2.50.
או, או,
זה פחות או יותר, זה הכיוון של התירוץ של הגמרא, שהגמרא מנסה לחלק בדברים. כן, או, ודאי שהמשנה לא מתכוונת שהשליח כל טעות, רק מה שאמרנו, שזה כמו אלמנה, זה לא, שזה בכל שהוא. בסדר. אומרת הגמרא, הבדל, מה אתה שואל על כן, מה אתה שואל באמת על הדין הזה שאתה רוצה להגיד? שפסקנו שהוא כאלמנה מהעניין של משנה שרואים שטעות, היא לא בכל שהוא, הרי יש הבדל, אתה מנושא של תרומה, כיוון דאיקא דתורם בעין רע, ואיקא דתורם בעין יפה, 1/60 או 1/40, ואמר לי, לאח עמדתיך. אז הוא יכול השליח להגיד, תראה, זה שנתתי 1/40, אני מכיר אותך, אתה נדבן, אתה בעל לב רחב, או ההפך, אני יודע שאתה עושה את המינימום שאפשר. אז ככה, הסעות של הערכה שלי. אבל כיוון זה קיים בשטח, אז יכול להיות ככה, אני מסתמך על מה שראיתי. אבל לך, אצלנו, כאן, השליח שמחר קרקעות, טעות ההוא. הרי מחרת השדה בטעות. אז לכן, אמר לי, לא יבא לך למיטי, במילים אחרות, לתיקון איש דרתיך, ולא לעבותי. היית צריך יותר לדקדק, לבדוק בדיוק, אתה שליח, שליח. עושה שליחותו. אדם לעצמו שהוא בשטח יכול לשחק לפעמים לחוץ עליו הכסף, הוא אומר טוב, בוא נגמור עסקה, אין לו סבלנות כבר, אנחנו מכירים את זה. לפעמים אדם רוצה למכור דירה או משהו, והוא רואה שהעניינים כך ויש הבדל בפער בין מה שמוכנים לתת, אז הוא עצמו לפעמים מתגמש ברגע האחרון. מכירים את ה... אבל שליח לא יבא אלי למיטי. אתה לא, אפשר להגיד שהסורה כאן גם כן לתיקון יש דרתיך ולא לעבותי, כן? כי נגיד ככה, בתרומה ידוע לכל שיש שלושה שיעורים, עין יפה, עין בינונית, עין רעה. לכן כשאדם מעמיד שליח לתרום, הוא יודע שהשליח, הוא לא אמר לו כלום, הוא יודע שהאפשרויות שבידי השליח הן שלוש. אז לכן אנחנו אומרים זה יכול להיות בסדר, אבל כשהוא שולח ללכת לקנות קרקע או למכור קרקע, זה, הוא לא נותן לו אפשרות, הוא אומר, תמכור את זה במחיר השווה. הלכה, אומרת הגמרא, אמר רב הונא מחנה רב נחמן, הלכה כדברי חכמים, שאם טעו הדיינים משומת הנכש, אז עד שטות מחם, בשטות מחם בטל. שואלת הגמרא, מה אתה אומר? אתה רב נחמן פוסק הלכה כחכמים? שלמרות שבית דין, שכוחם יפה, אתה אומר, אם הם טעו בשטות מחם בטל, מה אם מכוח בית דין יפה? הרי נראה מיד שרב נחמן בעצמו סובר את הסברה של כוח בית דין יפה. כלומר, אם אתה סמכות, יש כלל כזה, לפעמים אומרים, שווה, אם נגיד סמכות טעתה, שווה לעמוד אחרי ההחלטה שלה, כי אם להתחיל לפני כולם להגיד, אתם אמרתם ככה, זה טעות, אז מבטלים את החלטה שלכם. מה ההמון חושב? האמון שיש לו בסמכות הזאת הולך ומתערר, אומר, תראה, הנה, הם אמרו ככה, אחר כך בהחלטה אחרת ביטלה. אז הסמכות של בית דין מתעררת. לפעמים אומרים ההפך, אם רואים ש... מה שאלת? שישית. זה מעניין. ההלכה בהונאה של מטלטלין, שאם אדם לקח בכוונה או שלא בכוונה, הוא מכר חפץ, והוא לקח מחיר פחות משישית, בערך 18%. כמה זה יוצא? 17? מורה למתמטיקה, כמה זה יוצא? שטות, כמעט 18, נכון? 17 ומשהו.
קצת פחות.
קצת פחות.
16, 16, 16.
כמה זה?
16, 66.
טוב, אז אם הוא טעה פחות מזה, אז מקחו קיים ולא צריך להחזיר את העונה. אם זה בדיוק שישית, המקח קיים, אי אפשר לבטל את העסקה, אבל הוא צריך להחזיר את כל ההפרש שהוא לקח. אם הוא לקח יותר משישית, אז המקח בטל, לא רק מחזיר את העונה. כל העסקה, כמובן, זה תלוי בדעתו של המתענה. היינו מי שגרמו לי את ההפסד. טוב, על כל פנים, זה, אז היסוד של שטות. שאל אותי מישהו, מה הרווח המתאים שבן אדם מרוויח במחירה? כמה מותר לו להרוויח? היום יש דברים שמרוויחים 600%.
ראיתי שאלה, או ששאל שאלה, אני מרוויח משהו כזה, 600% או משהו כזה, אבל אני יודע שזה אסור. אבל כולם עושים את זה.
השאלה היא אחרת. השאלה אחרת. זה לא נקרא הונאה. אם מחיר השוק הוא כך, הכוונה שהוא מכר יותר ממחיר השוק. אם רגילים למכור את החפץ הזה ב-200%, כולם, זה השוק. אי אפשר להשיג יותר זו. אז זה המחיר. על זה שטות. כך אני חושב, אני רוצה לברר. אבל השאלה...
אם מישהו ימכור את זה בפחות, אז הוא לא יהיה בסדר.
לא, הוא יכול, אנחנו מעודדים, איך אומרים, היום השיח הציבורי להוריד את המחירים. על כל פנים, אני חושב שיש הנחיה בהלכה כמה אדם צריך להרוויח. לא, זה בטעות. לא, בטעות. אבל זה על טעות. השאלה מה המחיר, מה המחיר הבסיסי?
השטות זה מהמחיר.
בסדר.
המחיר כבר יש רווח.
או, נכון, כמה רווח מותר לקחת, כמה התורה ממליצה על רווח. זה, אני זוכר שפעם דנו בזה. על כל פנים, מה שברור מהמחיר שבשוק, הוא לקח יותר שטות. אז זאת אומרת, יכול להיות שמהמחיר בשוק מרוויחים 50%, 80%. רק עכשיו, אתה העלית על המחיר של השוק עוד. אבל מה ההמלצה של תורה? כמה להרוויח? מותר לך להרוויח? היו מייבים מסין בתחילת המסלול, היו מייבים בגרושים. זוכר אחד אמר לי, אני מייבא את המנורות היום שמקובל, המסולסלות האלו, הפלורסנטי.
לא שוות כלום.
יש לפעמים שכן שוות, לא, יש. תלוי, יש חברות שזה מחזיק אפילו 3 שנים, יש לי בבית, תלוי, יש, כמו כל דבר. הסינים, קיצר, הוא קנה את זה בפחות מחצי שקל. אז, לפני, אני לא יודע, 20 שנה, אני לא זוכר כבר. והוא הראשון שעלה על זה, הביא את המוצר הזה ומכר את זה ב30-40 שקל מנורה. אז כמה אחוז הוא הרוויח שם, הוא היה, עד שהתחילו להתחרות בו, אז המחירים ירדו. אבל הוא עשה את הקופה, בכלום מכלום. עוד חפצים כאלו, עד שמצאו הסוחרים, את סין, היבואנים מצאו את הפטנט הזה. היום במקום לייצר כאן, שולחים בפקס ליצרן שם, מה שצריך כאן. אפילו ספר תורה הם היו מוכנים לכתוב. יש פוסקים בארצות הברית שרצו להתיר על ידי הזרקת דיו.
במחשב.
במחשב, כן. הם היו מוכנים לפי התחשיב, נדמה לי $3,000 ספר תורה, אפילו פחות.
אבל זה במחשב, זה לא
נכתב. אז זה השאלה אם הזרקת דיו נחשבת או לא.
אמרו שזה נחשב, אבל אסור לעשות את זה כי זה לא...
טוב, יש על זה דיון, הפוסקים עשו את זה. בכל אופן, רק תראו את הפער. היום ספר תורה, $25,000 ודאי. כן. טוב, ספר תורה טוב. הלאה, אומרת הגמרא. בסדר, אם כן, שואלת הגמרא, מה אתה אומר? שאתה פוסק כמו חכמים, שאם הם עשו שטות, הבית דין טעו בשטות, המקח בטל. זאת אומרת, הם לא סוברים את הסברה של רבן גמליאל, כוח בית דין יפה. ולעת לרבן גמליאל, נחמה, קור בית דין יפה, אמר רב נחמה, יתומים פשטות כאן משמע קטנים, כן? רש"י כאן אומר קטנים. אבל ברמב"ם משמע שיש גם גדולים וגם קטנים. אז עכשיו, אם היתומים, כי הרמב״ם אומר, אם רק קטנים, למה למכור את הרכוש? ממילא הם לא יכולים. תשמור אותם עד שיגדלו ואז תחלק. אבל כשיש גם גדולים, אז הגדולים רוצים את הרכוש. אז עושים כאן, מעמידים להם אפוטרופוס. השאלה, אפוטרופוס אחד או לכולם, או אפוטרופוס כל אחד, זה גם כן מחלוקת הראשונים. על כל פנים, מה כתוב כאן? יתומים, נגיד לפי רש"י, קטנים, שבאו לחלוק בנכסי אביהם, בעידין מעמידים להם אפוטרופוס, בפשטות לכל אחד ואחד, לפי רש"י כאן שאומר, ובוררים להם, כל אחד בעל האינטרס, נגיד יש 10 אפוטרופסים, כל אחד מהם ו10 יתומים, כל אחד דואג ליתום שלו, חלק יפה, איך עושים את החלק יפה או על ידי הגרלה? הרי חלק יפה לא יכול להיות כל החלקים יפה, נגיד יש 8 יתומים, אז כל אחד חלק יפה, אין דבר כזה בעולם. אלא עושים כל אחד חלק יפה מה שמתאים לכל אחד, וכמובן בלי הפסד כספי. הגדילו, יכולים למחות. ככה כתוב שם בשם שמואל, רב נחמן בשם שמואל. אבל רב נחמן די אמר, הוא בעצמו אמר, הגדילו, אינם יכולים למחות. למה? אם כן, מה כוח בית דין יפה? הרי הפוטרופוס הוא נציג של מי? של בית דין. הוא התמנה על ידי בית דין. אז אנחנו לא מבטל את חלוקתו. אז מה רואים כאן? שרב נחמן הוא טוען את הטענה אם כן מכוח בדין יפה. זה בעצם שיטת רבן שמעון גמליאל, נכון? אז לכן הוא חולק על... אז למה אצלנו הוא פוסק הלכה כחכמים? עונה הגמרא לקשיא. המשנה שלנו מדברת את ההוא. מה קרה? הם טעו בערכת המחיר בשטות. אז לכן אנחנו אומרים, כן? לכן אנחנו אומרים, כיוון שהם טעו, אז אנחנו אומרים, לא אומרים מכם כוח בית דין יפה. אנחנו מחזירים את הדין. אבל בעניין של האפוטרופוס ליתומים, זה לא טעו. הם לא טעו בחלוקת הערכה של כולם. חילקו אותם בצורה הוגנת. אז על זה אמר, הם לא יכולים למחות. למה? כי הם נתמנו על ידי בית דין, ואז אומרים, אין כוח בית דין יפה. אם כן, מה כוח בית דין יפה? שואלת הגמרא, רגע, על מה ויכוח? אם אין שום טעות, מה אבמינה שהם יכולים לערער? על מה הם יערערו? על המזג האוויר? שואלת הגמרא, אם זה לא טעו, במה יכולים למחות? אם באמת האפוטרופסים חילקו את הזה בשווה, בצורה שווה, בצורה יפה, אם כן, על מה הם מערערים? עונה הגמרא ואומרת, דבר יפה. באמת הם חילקו את החלקים באופן שווה, בצורה פרית והוגנת. אבל כאן מדברים יכולים ללחות ברוחות. מה זה ברוחות? אחד אומר, אני קיבלתי ירושה מאבי אמי, שנגיד שלשאר האחים אין חלק בזה. וקיבלתי את זה בצד המזרחי. עכשיו, לפי החלוקה של האפוטרופסים, נתנו לי דווקא בצד המערבי. אני מעוניין שיהיה משותף, טעו ברוחות, כן? יהיה לי תועלת, אבל כיוון שהחלוקה אין טעות. אז סובר, בין דין כאילו בר מצרה כזה. זאת אומרת, הוא אומר, סובר רב נחמן שלא יכולה להתבטל, אבל מקרה של טעות, באמת מודה רב נחמן שגם מעשה בית דין מתבטל, כמו שראינו במשנה שהוא פוסק כמו חכמים. טוב, אז לכאורה רב נחמן פסק כמו חכמים, כשהטעות היא טעות ממשית, מה שאין כן אצל יתומים, זה לא טעות של...
של כסף.
של כסף, זה... עניין אחר. מעניין. לכאורה, בסדר, לכאורה מתי הוא ירש את השדה הזאת, לפני או אחרי? טוב, יכול להיות שהאפוטרופוס לא ידע מהירושה הקודמת, יכול להיות לפני אפילו. בסדר. אז הגמרא עכשיו דנה מחדש, השאלה האם הלכה כחכמים או רב שמעון גמליאל לגבי אם כן כוח בית דין יפה. כי עתה רב דימי, הוא היה מנחותיי מארץ ישראל לבבל, אמר מעשה ועשה רבי כדברי חכמים. ואמר, אם כן, מקור בדין יפה, ומתיטל את המחירה בגלל הטעות של שטות. שטות זה שישית, כן? אמר לפניו... מה?
אז לא ביטל. אם מקור בדין יפה, אז לא ביטל.
לא, הוא כן. מעשה ושר בגדורי חכמים, והוא ביטל. חכמים אומרים, לא אומרים אם כן, מקור בדין יפה. חכמים במשנה אומרים שהמקח בטל. אז אם כן, אמר לפניו פרטה, בנו של רב אלעזר בן פרטה, בנו של רב פרטה הגדול, כן? מעניין כאן, תוספות אומר כאן, כן? מעניין. פירוש הוא בנו של רב פרטה הגדול, פרטה אביו של רב אלעזר וזקנו של זה. יש אומרים שהוא היה, הוא ניצול בימי, עוד חי בימי אדריאנוס. ופרטה זה היה אצל רבי. הנכד. אז יש פרטה הגדול, הסבא, כולם קוראים להם פרטה. אז אם כן, מה היה שם? אז רב דימי בא ואמר, מעשה ועשה רבי כדברי חכמים, ביטל את המחירה כשבית דין טעו בשטות. אמר לפניו פרטה בנו של רב אלעזר בן פרטה, בן בנו של הפרטה הגדול, אם כן מה כוח בית דין יפה, מה שרבן שמעון גמליאל טען במשנה, והחזיר רבי את המעשה. באמת, הוא בא ואמר, שבאמת המחירה קיימת, למרות שיש כאן הפסד של, של שטות. כיוון שהוא אמר, אם זה התנה, אני מקבל את התנה. כן? למה באמת בהתחלה הוא חסבה כמו חכמים? למרות שהוא ידע הרי את המשנה, הוא בעצמו חיבר את המשנה. מה? יכול להיות שזה היה אולי קודם. כן?
גם
מה זה? כן.
המשנה לא כתב.
אז לפי הגרסה הראשונה, הוא פסק כמו חכמים, ואמרו לו, אם כן מקור בני יפה, החזיר את הדבר. ויש גרסה אחרת, רב דימי, גם הוא מנחותי מתנה אחי, לימד את המעשה בצורה אחרת. לא שרבי כבר בפועל ביטל את הפסק דין, שכשבית דין טועים בשטות, אלא רצה לפסוק כמו חכמים. רב ספרא מתנה אחי, מעשה הוא ביקש רבי לעשות דברי חכמים. הוא רצה לבטל את המכירה, אבל עוד לא ביצע את זה. אמר לפניו פרטה או פרטה בן בנו של רבי אלעזר מפרטה, בן בנו של רבי פרטה, כן מקוח בדין יפה, ובגלל שהוא שמע את הטענה הזאת, לא עשה רבי את המעשה, אלא באמת הוא פסק שהמכירה קיימת מרן גמליאל. במה הם חולקים? במה חולקים רב דימי ורב מר ספרא? ולמה באה כמפליגי? רב דימי סובר, טעה בדבר משנה, הרי זה נקרא, כן, חוזר. זה, מה זה טעה בדבר משנה? בהלכה כתוב, טעה בדבר משנה לא רק משנתו של רבי, גם טעה בפסק שהגמרא פוסקת כך, או בשולחן ערוך. כן, הספרים המוסמכים כזה דבר פסוק, לא דווקא דבר משנה, דבר פסוק להלכה, הרי זה נקרא טעה בדבר משנה, חוזר, כן, מבטל את המעשה, וממילא, ואילו רב ספרא סובר, טעה בדבר משנה, אינו חוזר, אלא המעשה התקיים, ואז מה קורה? הדיין משלם מביתו, בגלל שהוא טעה בדבר משמעותי, דבר שכתוב במשנה. אם הוא טעה בשיקול לדעת, זה משהו אחר, אבל טעה בדבר משנה, אז לדעת רב דימי באמת, אם טעה בדבר משנה, הדין מבטל את המעשה וחוזרים פוסקים, והדיין לא משלם, אלא עושים מחדש את הדין. ואז פוסקים כמו שצריך. ואילו לדעת רב ספרא, הוא אומר, אינו חוזר, אלא זה טעה בדבר משנה. הדין הוא דין, עכשיו הדיין, טעית בדבר משנה, תשלם מהכיס שלך. כן? או.
לא.
מה זה?
אומרת לא.
אומרת הגמרא לא. כולי עלמא טעה בדבר משנה באמת חוזר. כולם סוברים כך. כולם מודים למה שרב ששת בסנהדרין אומר את החילוק הזה. אין בזה מחלוקת. אלא מר סבר אחיה ומעשה, מר סבר אחיה ומעשה. זו שאלה, אין כאן אפקמין על ההלכה, אלא כל אחד דגדק בסיפור כפי שהיה. אחד אמר, אני יודע שהסיפור היה שבפועל כבר פסק. כמו חכמים, והשני אומר, הוא רצה לפסוק, אבל אין בזה נפקא מינה למעשה, כן? רש"י אומר, נראה כאן, בית דין מעמידים להם אפוטרופוס שורה שנייה לכל אחד ואחד מהקטנים, ובוררים להם כל אפוטרופוס לתינוק שלו. רש"י הולך בשיטה, יש ראשונים שאומרים אחרת, אידלה לא טעו, למה ימחו? ברוחות, טוב לי ליטון בחלקי במזרח שיש לי אצלה שדה שנפלה לי מבית אבי אמי. רש"י נותן ציור, איך הוא קיבל ירושה ואחרים לא. והחזיר רבי את המעשה, דנירה בעיניו תם אגון מה שנים משנתן, אם כן מקור בדין יפה. למה בא כמפי רב דימי ורב ספרא? רב דימי סבר דיין הטועה בדבר משנה, שלא עשה כמשנה חוזר, ולא מגינה מה שעשה עשוי ישלם מביתו, אלא בטועה בשיקול הדעת. זאת אומרת, בסברה הוא טעה, אז אנחנו אומרים שהדין הוא דין והוא מחזיר את הזה. הוא מפורש סנהדרין, ואינם דבר משנה הוא שאף על פי שנחלקו חכמים הרב שמעון גמליאל. הרי נתן, רש"י אומר, למה הלכה כרבן גמליאל? כי רבן שמעון גמליאל נתן טעם לדבריו. מה הוא אמר? אם כן מקור בדין יפה. או יש ראשונים שרוצים להגיד למה אתה... כי כל מקום ששנה רשב"ג במשנה הלכה כמותו. אז לכן הוא טעה. כן. והי נמי דבר משנה הוא שאף, אבל נתקור לך ממר המשאים, הרי נתן טעם דבר, רב ספרא שאינו שונה, עשה והחזיר, סבר, אם עשה, לא היה יכול לחזור. טוב, אומרת הגמרא. כן. אמר רב יוסף, חוזרים לעניין של מכירת אלמנה ומכירת בית דין. אמר רב יוסף, ארמלתא דזבינה, בדרך כלל בית דין נותנים לה רשות, היא יורדת לרשות, היא רוצה למזונות או לכתובתה, לפי שיטת חכמים שאפשר גם כתובה לגבות, נכסי תומים. אמר רב יוסף, ארמלתא דזבינה, שהיא מוכרת קרקע שמנכסי בעלה באחריות, היא מוכרת, והקונים אומרים, רגע, את מוכרת לנו, את לוקחת אחריות? היא אומרת, כן, אחריות הזאת עוברת על היתומים. ראינו את זה כבר למעלה. למה? היא מכרה להם את זה באחריות. עכשיו, בא עכשיו מתברר איזה מלווה של... האלמנה מכרה בשביל מזונות או בשביל כתובתה קרקע של היתומים. והיא מכרה באחריות. כן. עכשיו, מה קרה? פתאום מופיע מלווה, היא מכרה.
היא מכרה.
היא מכרה, עכשיו היא אכלה את הכסף. עכשיו פתאום מופיע המלווה של מי? המלווה של בעלה שנפטר. והוא אומר, רבותיי, הנה יש לי כאן שטר חוב, השדה הזאת היא שלי. אז הוא הלך טרף מהקונה, עכשיו הקונה בא לאלמנה, אומר לה, גברתי, מכרת בחיות? מילה זה מילה. היא אומרת לו, ילך ליתומים. הגמרא אומרת, כן, למה? כי היתומים ירשו, והחובות של אבא שלהם עליהם. אתם לא רק זכויות, גם חובות. אז היא חוזרת ליתומים, זה הגמרא אומרת. אומרת הגמרא מרב ישראל, אמרת דזבינה אחריות היתמי. לא על האלמנה. למה? היא בעצם שליחה של היתומים במחירה הזאת. זה לא היא. כן? כן. בדרך כלל מי שמוכר קרקע, אז הוא מקבל לעצמך אחריות, כן? אבל כאן הרי היא שליחה. הם צריכים לתת לה, אז לכן, ובידין דזבין, אחריות היתמי. אותו דבר, בידין שמכרו שדה של יתומים, גם כן במקרה כזה, נגיד, לצורך תשלום מזונות לאלמנה או לבנותיה, יש גם כן תשלום בנות, כן? איסור נכסים וכדומה, מזונות הבנות, שזה תנאי בדין. גם בזה, אם בדין מכרו אחריות היתמי, אותו טעם, אותו רעיון שיש, כן? או לכאורה, יש אחרונים ששואלים, רש"י יכול להגיד גם בבדין, כגון שמכרו, ולצורך פירעון הכתובה, למה צריכים להמציא כאן דבר נוסף? טוב, הם רצו להרחיב את האפשרות. אומרת הגמרא, פשיטה, שואלת מה פשיטה? הרי הקרקע נמכרה לפורה חוב שמוטל על היתומים. אז כאילו הם קיבלו את דמי הבחירה, הם היו צריכים לשלם את המזונות. אז מה הווה מינה שהאחריות על האלמנה או על בית דין? אומרת הגמרא, האלמנה לא הצליחה לי. באמת, בשביל האלמנה... ברור שהאחריות על היתומים, לא צריך להגיד את זה. פשוט שהדבר הוא החוב של היתומים שהם צריכים לשלם. אם אחרא היא עשתה להם טובה, נקרא לזה, היא ביצעה את המחויבות שלהם. בידינה, רק בידינה יש חידוש, מהו דתימה? אנחנו עוברים לדף קוף עמוד ב', כל דזבין מבידינה. הדעת הלמי פקליקה להודבין, כשבידין מוכר, אנחנו רואים, הם עושים גם כן שום החזה. אז אם אלה, על כל מי שקונה מבית דין, הוא יודע דעת שיוצא כל המחירה הזאת. הרי בית דין חייבים להכריז על המחירה, כמו שנראה מיד בגמרא. אז זאת אומרת, הוא מרשה לעצמו לקנות בלי אחריות. מי שקונה מבית דין, הוא אומר, אין לי מה לחשוש כאן. כי הרי עושים הכרזה, נראה 30 יום או 60 יום, שני וחמישי, אז זה, במקרה כזה הוא אומר, אני מסודר, אפילו הוא לא מבקש אחריות. כמשמלן, משמע רבי יוסף, שגם שדה שנמכרה על בית דין יש אחריות, רק היא לא מוטלת על הבית דין, מעבירים את זה על היתומים.
אפילו הם לא אמרו אחריות.
כן, אפילו לא אמרו. רש"י אומר, כל דזבין בראש העמוד מבית דינה, הדתא דנפיק, נפיק זה הנפקה, יוצא לה כל זבין, לפי שהם מוכרים בהכרזה. הוא בטוח הלוקח, שאילו היה עליה הסיכין, הסיכין אילו שמעוררים, עוררים לשון עסק, שאומרים, מה פתאום אתה מוכר זה שלי, כן? היו יוצאים ומעררים, ילקח שלא באחריות, הוא לוקח, הוא מוכן לקנות את זה בלי אחריות. איך אומרים? לפעמים יש אמון, כמה השמלן. יש לפעמים, אדם קונה ממישהו בית, יש איזה אמון, אתה רואה בן אדם ישר, אתה לא עומד על כל הפרטים הקטנים, אתה... דרך אגב, זה טעות. זה טעות. זה טעות, כי לפעמים לא מתוקחים
מישהו.
רשות...
לא מסכים כל, לא יאמר לך את כל הבעיות, אבל כן אתה שורר.
כן, לא, לפעמים אפילו זה אובייקטיבית נכון. לפעמים, אבל תמיד...
זה חצי מאוד ככה.
אמרו, בין אנשים ישרים צריך חוזה, מוכרחים חוזה. בין אנשים שלא ישרים לא יעזור חוזה.
כמו שאומר שבין שכנים טובים יש גם גדר טוב.
כן, טוב, הלאה. למדנו במשנה, רבן שמעון גמליאל אומר שהמכר קיים, עם כוח בית דין יפה. מה כתוב שם? שום הדיינים שפיחתו שטותו, תראו שטות, אז חכמים אומרים, מחרם בטל, רבן שמעון גמליאל אומר, מחרם קיים. ועד כמה? עד כמה יהיה התוקף של בית דין? מה, אם הם יטעו ב-500%, מה הגבול? אמר עבודה, כאן יש לכאורה סייעתא לשיטת רמב"ן. אמר עבודה בר יהודה, אמר רב, עד פלגה, עד חצי המחיר, כן? או כפול מערכה, כן? אבל אם הייתה טעות בשיעור גדול מזה, המכר בטל. כן? מעניין, לכאורה כאן עד פלגה, והגמרא מביאה ראייה אפילו כפול. תנא נמי אחי, אמר שמעון גמליאל, בית דין שמכרו שווה 200 במנה, זה פלגה, או שווה מנה ב-200, זה כבר כפול. מחרם קיים, אז זה כן, אבל אם הטעות הייתה ביותר מכך, הוא מודה גם כן רבן שמעון גמליאל, שהמכר בטל. מעניין, כן?
זה לא בפלגה, זה ב-100%.
כן. אז הוא אומר, זה מה שבאמת אומרים, שאם הוא מחר להפסד עד חצי, לרווח עד פי שתיים. לכאורה, באמת הנוסח הזה, עד פלגה, הוא קצת... מה אתם אומרים? כאן אחד זה להפסד, אחד זה לרווח. אומרת הגמרא, מה יהיה עם טעות, לא טעות של רווח והפסד של כסף. אמר המאמר, משמד רב יוסף, בית דין שמכרו בלא הכרזה. אז זה טעות בדין. נעשו כמי שטעו בדבר משנה וחוזרים. אז מה, הכל ה... פסק דין מתבטל וחוזרים, מבטלים את המחירה ומחזירים את הקרקע ליתומים ואת המעות ללוקח, ואז הכל מתחיל מחדש, כן? זה מה שאומרים. כמו שדיברנו למעלה, יש הבדל בין דיין שהורה וטעה בדבר משנה, שדבר מפורש בהלכה, ואין דיין שטועה בשיקול הדעת. אם זה בדבר משנה, אין תוקף להורתו, לכן באמת הדין חוזר. אבל שיקול הדעת, אי אפשר להוציא את הממון מזה שזכה בדין. אבל הדיין צריך לשלם את הטעות למי שהפסיד בעסק הזה. אז עכשיו, מה אומר כאן המאמר? אם מכרו בית דין בלי הכרזה, אז למעשה הם טעו בדבר משנה. אז המחירה בטלה, אפילו אם מכרו את זה במחיר המדויק, יש זכות לבטל, אפילו אם המחירה הייתה פיקס, לא הייתה טעות. טוב, כך אומר רש"י. אומרת הגמרא, נקרא עוד פעם ונמשיך, אמר המאמר משמיד רבי יוסף. בית דין שמכרו בלא הכרזה, נעשו כמי שטעו בדבר משנה וחוזרים, הרי הם מבטלים את המחירה והכל חוזר לקדמותו. שאלת הגמרא, נעשו? ודאי טעו. מה זה נעשו? כמי שטעו בדבר משנה, אז זה ברור שטעו, דתנן. יש משנה מסכת תרחין, שום היתומים, כאשר בית דין מעריכים נכסי יתומים, ורוצים למכור בגלל חובות שיש עליהם כתוצאה מהחובות של האבא, אז צריך לעשות הכרזה 30 יום, ושום ההקדש 60 יום. מעניין, 30 יום, או שעושים את זה כל יום ויום בלי שבת, בוקר שחרית וערבית, או שני וחמישי, למה שני וחמישי? זה ימי השוק, מתאספים הרבה, ואז זה 60 יום. למרות שזה יוצא 18 פעמים שעושים את ההכרזה, אבל זה שווה יותר מאשר יום-יום, שזה בערך 24 ימים, 25 ימים. כי בימים שיש שוק, יש... מחיר, להשיג מחיר גבוה. ברגע ש... כל דבר של יתומים, שחובות, לאו דווקא על מעלה, כל דבר של יתומים. נגיד, אם המלווה בא ומראה שטר צריך לטרוף את השדה, מה עושים? עושים כאן, רוצה לקחת מהיתומים קרקעות עבור החובות שלו, אז הבית דין אומרים, כן, בסדר, נעשה הכרזה, נשיג מחיר גבוה. טוב, נעשו בוודאי טעות אתנן, שום היתומים, 30 יום, שום ההקדש, שם זה 60 יום, כן? ומכריזים בבוקר ובערב, אז רואים שדיין שמחר מנכסי יתומים בלי הכרזה, הוא טעה בדבר משנה, הלכה מפורשת. אז ודאי, מה זה נעשו כמי שטעו? אומרת הגמרא, אם היית לוקח את המשנה בערכין, הווה אמינא, הנמילי בשליח. הייתי אומר, מתי הדברים צריך להכריז על נכסי יתומים, מה שהגמרא אומרת המשנה במסכת ערכין? דווקא שליח שמוכר את הנכסים, כמו אפוטרופוס של היתומים, אבל בית דין בעצמם לא, לא צריכים הכרזה. למה? יש להם כוח יפה, כמה שמלן. לא, גם בית דין שמוכרים מנכסי יתומים, גם הם לא רשאים בלי הכרזה. ואם...
אבל הם לא צריכים לשלם מביתם, מה שאומר, לא?
לא, במקרה כזה, טעה בדבר משנה, המכירה חוזרת ולא משלמים מביתם. למרות שבסברה הייתי אומר הפוך.
לא משלמים.
לא משלמים. כל העסק, הפסק דין מתבטל, דנים מחדש, אז אין כאן מה לשלם. כשאתה לומד את הסברות, היו שואלים אותך, מתי נקנוס את הדיין? כשטעה בשיקול הדעת או כשטעה בדבר משנה? דבר משנה. היינו אומרים, מה זה, אתה דיין? איפה התעודה שלך? איפה קנית את זה? פעם היו מזייפים טור, גם היום. מזייפים טור. אז תשלם. לא, אומרים ככה, אם טעה בדבר משנה, אנחנו מחזירים את הכל. לא יכול להגיד זה שזכה בדין. די, אני קיבלתי, מה אתם עכשיו מעוררים את הדוב? לא. זה כאילו לא היה כאן כלום. בסדר. אומרת הגמרא, אז אכן, אם היית מדבר, המשנה בערכין, שם המשמע, הייתי חושב רק לשליח, על בית דין, לא אומרים, כן? שבבית דין, גם אם טעו בדבר משנה, אז אנחנו לא מחזירים. או, אז אכן אומר, נעשו כמי שטעו בדבר משנה, כי במשנה שם אפשר להגיד שזה עולה רק השליח. עכשיו, יוצא שהמאמר אומר שאם בית דין מוכרים בלי הכרזה, זה טעו, נעשה כמי שטעו דבר משנה. שואלת הגמרא, הייתי ורב אשי המאמר, שום הדיינים, הם עשו הערכה ומכרו נכסים על פי השומה הזאת, שפיחתו שטות או תירו שטות, מכרם בטל, השווה בשווה, אבל אם מכרו בשוויו המדויק, מכרם קיים. מתי מדברים? עשו הכרזה או לא עשו הכרזה? מה אלה מדברים כאן? כשלא עשו הכרזה, כן? כן? הגמרא מיד תסביר למה ההנחה הזאת ברורה. אז רואים, אם באמת זה נכון מה שאני מניח, אז גם אם לא הכריזו על המחירה, המחרם קיים אם לא טעו במחיר. בניגוד לדבריך, אתה המאמר, שמה אמרת? מי זה המאמר? שאמרת שטועים בדבר משנה, ואין למחירתם שום תוקף, הכל חוזר. עונה הגמרא ואומרת, המאמר מתרץ? לא. בא המאמר ואומר, המשנה לא עוסקת במקרה כזה, אלא בדאחוז, שכן הכריזו על המחירה. אבל אם לא הכריזו, אין למחירה תוקף, גם אם מכרו בשווי הנכון, בשווי המדויק. אומרת הגמרא, איך אתה יכול להעמיד את הרישה במקרה שמכרו והכריזו? עמיד הסיפה בדאחוז, הרי הסיפה של המשנה מציינת. במקרה שהכריזו על המחירה, הווי רישא בדלא אחוז. דקטני סיפה, אם עשו בברייתא, כן? אם עשו, גם אצלנו במשנה יש מאמר כזה, אם עשו איגרת ביקורת, היינו, עשו באמת מכרז, כן? הם עשו מכרז, אז זה נקרא איגרת ביקורת, שעל ידי המכרז כולם מבקרים לבדוק את הנכס, או מבקרים גם את המחיר, אפילו מכרו שווה מענה ב-200, או שווה 200 מענה, מחם קיים. אז מה שנאמר ברישה, אם פיחתו שטות או הוסיפו שטות, מחם בטל, מדבר שלא עשה לידי מכרז, אלא לעולם בדלא אחוז. באמת מדברים כאן שמכרו את הנכס בלי הכרזה, כמו שהוכחת, מה שאמרת, מהסיפה הזה בהכרזה, אז רישה לא בהכרזה, לא קשייה. כאן, מה שאמרתי שמכרו בית דין, מחם בטל, בדברים שמכריזים עליהם. וכאן, בדברים שאין מכריזים עליהם. מה זה דברים שמכריזים? מה זה דברים שאין מכריזים? אומר, דברים שצריך החזה, כן, אז ממילא המחר, המחר מתבטל, אפילו בשווי. אבל כאן שהמשנה אומרת, אם לא טעו בשישית המחיר, גם אם לא הכריזו המחר קיים, בדברים שאין מכריזים עליהם. מה זה דברים מכריזים? דברים שאין מכריזים על פי דין, ואלו דברים שאין מכריזים עליהם. העבדים והמטלטנים והקרקעות, שטרי חוב והשטרות. שטרי חוב, כן? נגיד, אחרים חייבים לאבא, אז למה לא מכריזים? יכול להיות למה לא מכריזים עליהם?
יש
שם. עבדים, כן, הגמרא מביאה. עבדים, אבל השטרות מה אומרים? לא אומרים. כן, אומרים. עבדים תמה מהי, שמה ישמעו ויברחו. העבד התרגל לאדון שלו. עד שהוא ראה, התרגל לשיגונות של האדון שלו. אתם מכירים את זה. גם בצבא לפעמים. אתה מעביר אותו מפקד חדש עם קריזות. יש יחידות שהמפקדים הם כמו מלך מלכי המלכים. אז עכשיו הוא אומר, עד שהתרגלתי לדרישות שלו, יעבירו אותי לקצין הזה, אני יודע שיש יותר שיגונות, אז הוא יברח. כן, עבדים תמה מהי שמה ישמעו ויברחו, ומטלתם למשטרות, שמה יגנבו. למה? כי הרי את עושה מכרז. אז איך אומרים? כשיש מכרז, מתחילים עם השמש, תראה לי את השטר. בין האחי והאחי, שזה מסתכל בשטר הזה וזה בשטר הזה, פתאום זה נעלם. מכירים את הזה. לפעמים אפילו בלי כוונה. יש סיפור עם החתם ספר, אבל זה לא הזמן עכשיו עם מטבע של דוד המלך. אז זה סיפור יפה. אז יפה. אומרת, והיא בית אימה, לכאורה מה שהבאת הראייה סתירה מהמשנה שלנו לדברי המאמר, כאן בשעה שמכריזים. וכאן בשעה שאין מכריזים. דאמרי נרדאי, יש דברים שצריך להכריז ויש דברים בגלל שהם דחופים לא מכריזים. לקרגע. תשלום מס גולגולת שמשלמים כולם, וכמו כן למזוני, מזונות האלמנה או הבנות או היתומים ולקבורה, כל אחד מהמקרים האלה מזמנים בלא אחרסת. למה? כי זה צריך מיד. מה, תגיד לילדים, אל תאכלו חודש עד שנעשה 60 יום. כמובן, לקבורה ודאי שלא שייך. הכוונה שאפילו אם מישהו ילווה כסף, אומרים המפרשים כאן, הלווה כסף, היה צריך לקבור את המת בר מינן. עכשיו, אין לנו כסף. בא אחד אומר, אני נותן לכם עכשיו 10,000 שקל, תגמרו את העסקים. עכשיו יבוא להקבל, יגידו, רגע, ידידי, אתה חכה. אומרת הגמרא, אנחנו חייבים לבוא לקראתו, כי הוא הוציא את איך אומרים, את היתומים מצרה צורה ברגע הנכון, לא נקשה לה. ניתן לו, איך אומרים, פרוצדורה מקוצרת. כמו שהממשלה היום, איך הוא, הפה שעשר, הפה שהתיר, ברצונו מרחיב, בצורה מקצר. כן, מזבנים ולא אחזת, אומרת, והיא באיתם, התירוץ שלישי, כאן במקום שמכריזים, כאן במקום שאין מכריזים. דאמר רב נחמן, מעולם לא עשו איגרת ביקורת בין הארדה. למה? סבור מן המשום דבקי בשומה, הם לא צריכים, יודעים, מחיר זה מחיר, לא היה חשש שבכלל ייתו במחירים. מה עם הסברה שאם יש הרבה אנשים המחיר עולה? אמר לו, טוב, אמר לו רב, לדידי מפרש למד רב נחמן, לא בגלל שהם בקים בשומה, משום דקרו לי בני אחלי נכסי דחרסתה. יש איזה חיסרון שעושים, כמו שהיום הוצאה לפועל, והם עשו, הכריזו לו בית, עכשיו אתה בא לקנות. אתה נבנה, בדרך כלל זה יותר זול, אתה נבנה מפסדם של אחרים. יש כאלה אומרים, אני לא רוצה לקנות דבר כזה. למרות שיש מצבים שאולי אתה עוזר, אבל בכל אופן, שם בנרדה אמרו, אין דבר כזה. אנחנו לא רוצים ליהנות. אז לכן, שם זה מקום שלא מכריזים, בכוונה. אז אם כן, בכל המקומות, כן? או על, כדי שיסכים אנשים לקנות, ביטלו חכמי נרדה את הצורך הזה, מכרו נכסי מצינה. אז זה כן. יפה. אמר רב יהודה, אמר שמואל, מטלטלים של יתומים, עד עכשיו דיברנו קרקעות, מטלטלים, נגיד, פירות, יכולים להתקלקל. רעיתים לא התקלקלו, אבל מטלטלים שיכולים להתקלקל, או כל מיני מוצרים, כן, שיש להם פק תוקף, שמין אותם, מוכרים אותם לאלתר, שלא יפסדו, אחרי זה אמר, מוכרים אותם לשווקים. לא, אתה, אל תמכור מיד, תחכה ליום השוק, נגיד פעם בשבוע, אז תמכור, כי המחיר בשוק הוא חריף ככה. לכאורה לפעמים יותר זול בשוק, אבל יש הרבה קונים, ותוכל לקבל כסף מזומן, השני אם תמכור עכשיו, יגיד לך, טוב, עוד חודשיים אני משלם לך. כאן אתה, הכל חריף. רב חיסדא אמר, מוכרים אותם לשווקים, ולא פליגי. דמקרב שוקה, אם יום השוק הוא קרוב, שבוע, שבועיים, אז אתה אומר, עדיף לחכות, נמכור את זה, התפוחים לא יתקלקלו וכו', נמכור את זה ביום השוק. אבל אם זה מרחק שוקה, רחוק, הכוונה בזמן, יש רוצים להגיד במקום, אם הטלטול צריך לקחת אותו עד אילת, אז זה יתקלקל. מקום קרוב זה אחרת, או בזמן או במקום. רב קנה אהבה בידי שיחה דרב משרשי בחלקאי יתמה. ספר את הגמרא, רב קנה היה בידו שיחר, בירה, כן? של רב משרשי בחלקאי. הוא היה יתום. אז הוא היה כנראה אפוטרופוס, היי עד רגלה. הוא חיכה עם השיחר עד אחד החגים, כי לחגים כולם קונים. אף על גדן, אף על בי יצצת. למרות שבמשך הזמן זה קצת יכול להחמיץ. עדיף למכור אותו סמוך לרגל, כי מה הייתה זוז החריפה? הוא יביא, איך אומרים?
מחיר גבוה.
מחיר גבוה ומחיר חריף, מזומן. אין בה, ביום הזה לא מוכרים באשראי. הוא יכול לקבל כסף. מה אתה נותן לו צ'ק? חספה באלמה. עוד סיפור דומה, רבין אבא בידי חמרה יין ברבין הזוטי יתמה ברחתי. מעניין, רבין האחרון שהוא היה תלמיד של רב אשי, הם חתמו את התלמוד, רב אשי ורבינה. אז הדוד שלו, רבינה הראשון, הוא היה טיפל ברבינה הקטן. מי זה רבינה הקטן? זה רבינה ורב אשי, הוא המשיך את חתימת השז. מי אחריו מתחיל? סבוראי. עד אז זה אמוראי. אז אם כן, רבינה הדוד היה בידו חמרה יין, לא חמור, כן? יין. זה רבינה זוטי, של רבינה הקטן, יתמה ברחתי, הוא היה יתום בן אחותו. אבי לילדיד אינה מחמרה. גם לרבינה היה יין משלו. אבי כמסיק לילה שיחה, אז הוא הביא שם מקום שקוראים שיחה למכור אותו. למה? שם הוא יכול למכור במחיר גבוה יותר. אז עכשיו הדרך יכולה לקלקל, את שלו הוא יכול להחליט מה שהוא רוצה. אתה לקמד רב אשי. אמר, מה הוא למתוי בעדן? האם מותר לי לקחת, לקבל מחיר טוב את של היתום? למה לא? כי יש סכנת הדרך וכו', יכול להישבר החבית. אמר לו, המבחן הוא הכי המבחן, מה אתה עושה בשלך? אין לאדם אינטרס הרוויח יותר משלו. אם לשלך אתה לוקח את זה לשוק, אז מותר לך גם את שלו. כי אדם בדברים שלו עושה את המקסימום שאפשר. אמר לי, זיל, אתה יכול לקחת איתך, לא עדיף מדידך, אתה לא צריך להתנהג בדרך. מאוד מעניין כאן, רק נקרא כאן כמה קטעים ברש"י, לא את הכל, אנחנו רוצים ללמוד גם כן הלכה רגע. שתי דקות. אז איצה צערה שתם קרוב להחמיץ, זוז החריפה, ממהר לבוא, לשיחה שמקום מהו למתויה, שלא תתבע ספינה. זה מעניין השיקול הזה להלכה, איך זה מגיע לפסק הלכה, כל הדברים האלו, אבני יסוד בחשיבת ההלכה. ובכן, לאיזה הלכה הגענו? עין זין. השם עוז עמו ייתן, כן, בעזרת השם. עין זין למדנו? איך? טוב, ובכן, עין זין. עין זין. כן, יש לי כאן גמרא לא נכונה, טוב, תודה, יש כאן סנהדרין במובן. טוב, עין זין, השימוש בפירות שביעית. אתמול למדנו בליעת טעם מגידולי שביעית, וכמו כן גרעינים של פירות וירקות. יין של שביעית לארבע כוסות. יוצאים ידי חובת שתיית ארבע כוסות בליל הסדר ביין או במיץ ענבים שיוצרו בענבים של שביעית שהם קדשים בקדושה שביעית. לפי הרמב"ן אפילו לאכול פירות שביעית זה מצווה, כן? הוא אומר כאן ירושלמי בקוף ת' מהו לצאת ארבע כוסות ביין של שביעית? תני רב הושעיה, יוצאים ביין של שביעית. ובאר הקורבן העידל, אחד המפרשים הקבועים שם, שהספק הוא כיוון שיין של שביעית אינו לכם. סלט ארבע כוסות צריך לחם, כמו במצה. הרשע שקשה על פירושו שקובן העידה, מדוע היה צעד שלא נחשב לחם? כתוב, הייתה שבת הארץ לחם לאוכלה. ועוד הרי יוצאים מדי חובת מצת ארבע מינים, מצוות ארבע מינים, בתרוג של שביעית. שמה כתוב לחם. אבל שימו את בירורים נוספים, טוב, על כל פנים נחזור, ויש כתבו שיש להעדיף יין זה על פני יין אחר, שאינו קדוש, הוא שעת שביעית. כן, שיש מצווה באכילת פירות שביעית, כיוון להתאביד המצווה אחת, נעשה בו מצווה נוספת. נוהגים באמירת ההגדה לשפוך מעט יין מן הכוס, אומרים דם ויש תמורת השן, וכמון דצה חדש באחיו, אומרים את עשר המכות. יש שכתבו שכשמשתמשים, ברבע כוסות יין של שביעית, אין לשפוך ממנו בקורת יש. המנהג שלא לשתות את מה ששופך. נמצא שהוא מפסיד את היין בזה. כדי לקיים מנהג, ישתמש ביין שאינו קדוש בשעת שביעית. לצורך הכוס הזאת, יין לקידוש ההבדלה, יין ומיץ ענבים הקדושים בשעת שביעית, משתמשים לנו קידוש והבדלה, כן?
אותה סיבה.
באור שמח, בקוף י' על פי דברי הרמב״ם של מקשים אל היין הראוי לנסך הרבה מזבח, כיוון שיין של שביעית לא ראוי לנסך, שהרי נאמר לאוכלה ולא לשריפה, סל קדח שלא יהיה כשר לקידוש, אז כאן אתה תירושלמי שיוצאים די חובת ארבע כוסות, אז אותו דבר גם לקידוש, יש כתוב שיש להעדיף יין זה על פני יין אחר, שאינו קדוש בקדושת שביעית, כמו שאמרנו קודם, נעשה בו מצווה, כשמבדילים ביין או במיץ ענבים של שביעית, יש להיזהר שלא יבוא לידי הפסד על ידי המנהגים שנוהגים בהם, ששופכים קצת מהיין לסימן ברכה, שעושים על המצח ועל הכיסים, יין ומיץ ענבים של שביעית מותר למודדם, אם יש בהם שיעור רביעית, ולייסד בהם לחובת שביעית, והבדלה בארבע כוסות. למרות שדברים הקדושים בקדושת שביעית אסור למכור במידה ומשקל, שלא יהיה כסוחר פירות שביעית, כאן מותר למדול לצורכי ביתו, זה לא מסחר. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. ובכן...